יומא דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, בתחילת העמוד, במילים ומניין שבאנה. כשבאים לבקש בקשות מאת הקדוש ברוך הוא, מאוד מתאים להשתמש עם המילה אנה. כמו שדוד המלך אומר, אנה השם מלטה נפשי, אנה השם הושיע נא, אנה השם מצליח נא. הלשון אנה זה לשון של בקשה. אבל איפה מצאנו שלשון אנה זה לשון וידוי? כשהכהן גדול מניח את שתי ידיו על ראש הפר, על ראש השור שבא בשביל הקורבן חטאת ביום הכיפורים, למדנו במשנה שהוא היה מתוודה, וכך היה אומר, אנה השם, אנה, חטאתי. במשנה כתוב קודם, אביתי ופשעתי, ואחרי זה חטאתי לפניך, אני וביתי. וככה הוא התוודה. שואלת הגמרא, ומניין שמתוודים בלשון אנה? והגמרא, מצאנו בתורה דוגמה לזה. נאמר כאן, לגבי הכהן גדול, כשהוא מתכפר עם הפר, עם הקורבן חטאת, כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו. כתוב לשון כפרה. אותו דבר כשעם ישראל חטאו ועבדו עבודה זרה בחטא העגל, בחורב, נאמר להלן בחורב, משה רבנו אומר, אולי אכפרה בעד חטאתכם, לשון כפרה. לומדים גזירה שווה, מה להלן, איך משה רבנו התוודה בשביל עם ישראל? בלשון אנה, אנה חטא העם הזה, חטאה גדולה. אף כאן, הכהן גדול יכול להתוודות ולהתפלל בלשון אנה. הוא ממשיך ואומר, אנה השם. אביתי, פשעתי וחטאתי. מניין שהוא מזכיר שם השם? מניין שהוא מתוודה בשם השם? לומדים מעגלה ערופה. כשמחוץ לעיר חלילה מוצאים נפטר, ולא יודעים האם בני העיר אשמים או לא אשמים, מביאים בני העיר הקרובים אל הנפטר, מביאים עגלה, עורפים אותה על נחל איתן, ומתוודים. שם כתוב, נאמר כאן לשון כפרה, כמו שאמרנו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, וגם בעגלה רופה, נאמרה בעגלה רופה, כפרה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. מה להלן, איך הוא מתפלל? כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, הוא מזכיר שם השם. אף כאן, הכהן מתפלל בשם השם. דרך אגב, אבל יש הבדל, כי עגלה רופה הוא לא מזכיר שם המפורש, יוד קי וו קי, אלא הוא משמש בשם א' ד' נון יוד, כמו שאנחנו רגילים לבטא את השם. לעומת זאת, ביום הכיפורים, הכהן גדול כן מתבטא בשם המפורש. אמר אביי, בעצם יש לנו כאן לשון כפרה, מוצאים שמתאים לבקש אנה, כמו שהיה בחטא העגל, שרבינו אמר, אנה חטא העם הזה, ולשון כפרה כתוב גם שמתאים להזכיר שם השם, כמו שכתוב לעניין עגלה ערופה. הם אומרים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. כתוב שם לשון שם השם השם. אז נשאלת השאלה, אפשר ללמוד גזירה שווה כפרה כפרה, עגלה ערופה וחטא העגל. אז לחטא העגל אין לנו מה ללמוד עגלה ערופה. אמר רבי, בשלמה שילמדו לחורב מעגלה ערופה, לא יליף, אין פה מה ללמוד גזירה שווה, כי זה כבר היה. מה ידע אהבה, חטא העגל כבר היה, זהו. אז אין מה לבקש עכשיו, אין מה עכשיו ללמוד מה, איך היינו אמורים להתנהג בזמן חטא העגל, האם כן להזכיר שם השם כשמשה רבינו מתפלל על עם ישראל, או לא להזכיר שם השם. אל העגלה ערופה, כתוב שם לשון כפרה, כמו שהזכרנו, שהתורה אומרת, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. תהיליף מחורב, שילמדו גזירה שווה מחטא העגל, שם גם כתוב לשון כפרה, אולי אכפרה בעד חטאתכם, ואז נלמד ככה, שכמו כמו שבחטא העגל, משה רבנו אמר, אנה חטא העם הזה חטא הגדולה, הוא השתמש בלשון אנה, אז אותו דבר גם בעגלה ערופה, כשמתוודים השתמשו בלשון אנה בזמן הוידוי. וכי תימה אחי נמי, ואם תרצה לומר נכון, באמת כשמתוודים בזמן עגלה ערופה, אומרים את המילה אנה, והתנן הרי כתוב, הכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל. לא כתוב שם, ואילו באנה לא כאמר, אומרת הגמרא, באמת קשיא, זה באמת קושיה, למה לא מזכירים אנא? אפשר הרי ללמוד, גזירה שווה. הרי כשהכהן גדול מתוודה, הוא אומר, אנא השם, אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני וביתי. הוא מזכיר שם השם, שם המפורש. אז במשנה למדנו, שכשהכהנים והעם היו שומעים שם המפורש יוצא מפי הכהן גדול, הם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מאיפה המקור לזה שכששומעים שם המפורש אומרים את הפסוק הזה? תניא רבי אומר, כתוב, כי שם השם אקרא, אומר משה רבנו לעם ישראל, בזמן שאני הולך לקרוא בשם השם, אתם אבו גודל לאלוקנו. אמר להם משה לישראל, בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם אבו גודל, אתם תשבחו את שמו של הקדוש ברוך הוא, תגידו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה הסבר אחד, למה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כששומעים שם המפורש. הסבר שני, אותו הסביר חנניה, שהוא היה אחיין של רבי יהושע, הוא היה בן אחי רבי יהושע, הוא אומר ככה, הפסוק אומר במשלי, זכר צדיק לברכה. דרך אגב, הדף שלנו זה דף למד זין, ראשי תיבות, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. מה פירוש? אמר להם נביא לישראל, בשעה שאני מזכיר צדיק, כשאני זכר צדיק, כשאני מזכיר את הקדוש ברוך הוא, שהוא צדיק עולמים, לברכה, אתם תיתנו ברכה. ומעניין לעניין, אנחנו תכף נראה במשנה הבאה, עוד שורה של בניו של הקדוש ברוך הוא, שגם הם מוזכרים לברכה, זיכרונם לברכה. המשנה הבאה מתארת את ההמשך של העבודה של הכהן גדול, אחרי שהוא הלך והתוודה על הפער שלו בעצמו, שהוא בא לחפר עליו, על משפחתו ועל כל הכהנים, הוא סיים להתוודות על הפער, אז הוא הולך עכשיו, הפער של הכהן גדול הרי עומד בפתח של האולם. הרי איך זה הולך? יש את העזרה, נכנסים לעזרה, יש את החצר הגדולה שהיא נקראת עזרה, אחר כך יש את המזבח, אחר כך יש את הפתח של האולם. הכהן גדול עמד עכשיו ליד הפתח של האולם, הוא הולך אחורה לכיוון הכניסה, לכיוון צד מזרח, הכניסה הייתה בצד מזרח. כיוון שער ניקנור. בא לו למזרח העזרה, אחרי שהכהן גדול סיים להתוודות על הפר שלו בעצמו, הלך סמוך לפתח למזרח העזרה, לצפון המזבח. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על כל העזרה, שנכנסים לעזרה מצד מזרח, והעזרה מסתיימת בצד מערב, אז יש צד ימין זה צד צפון, צד שמאל זה צד דרום. אתה מחלק את העזרה לשני חלקים, הצד הצפוני. זאת אומרת, בצד ימין, כשנכנסים לתוך העזרה, בצד ימין שם עמדו שני סעירים, שעליהם אנחנו עכשיו נדבר. וכעת הכהן בא לאותו מקום, הוא בא למזרח העזרה, לצפון המזבח. הסגן, שזה כהן שמינו תחתיו של הכהן גדול, שאם יראה בו איזשהו פסול והוא לא יכל לעבוד ביום הכיפורים, אז הסגן יעבוד במקומו. הוא היה עומד מימינו של הכהן גדול. וראש בית אב, כל קבוצת כהנים, הרי כל יום עבדו בבית מקדש קבוצה אחרת של כהנים. הקבוצה שהייתה עובדת כל יום הייתה נקראת בית אב. ולכל בית אב היה ראש בית אב. אז ראש בית אב של אותם כהנים שעובדים באותו יום בבית המקדש ביום הכיפורים, הוא היה עומד משמאלו של הכהן גדול, זה דרך כבוד. ושם, ליד הפתח של העזרה, עמדו שני סעירים. שאמור סעיר אחד להיות קורבן להשם, וסעיר שני אמורים לשלוח אותו לעזאזל, לזרוק אותו שם באר שנקרא עזאזל. עכשיו, איך נחליט איזה סעיר להשם ואיזה סעיר לעזאזל? אז יש פה דבר נפלא מאוד. היו עושים גורל. וקלפי, קופסה קטנה, הייתה שם בסמוך. ובא שני חתיכות עץ גורלות, או חתיכות זהב, תלוי באיזה תקופה. בהתחלה של עץ ברוש שנקרא אשקרוע היו. והגיע יהושע בן גמלה, אסן בן גמלה של זהב, כשהוא התמנה להיות כהן גדול. בכל מקרה, שתי הגורלות צריכים להיות אותו דבר. זה יכול להיות מעץ, זה יכול להיות מזהב. העיקר שלא יהיה הבדל בין שתי הגורלות, שהם יהיו אותו דבר. כמו שנראה בגמרא. אז זה לא משנה אם זה עץ אשקרוע או שזה מזהב, אבל בכל אופן, בתקופה אחת זה היה מעץ, בתקופה אחרת זה היה מזהב. וכמובן שהכהן גדול היה הולך, מוציא משתי הגורלות, מה שהיה כתוב על זה, עכשיו הוא היה שם על גורל אחד על סעיר אחד, גורל השני על סעיר השני, ואז הם בודקים איזה גורל, איזה סעיר עלה עליו הגורל שכתוב על הגורל הזה להשם, והסעיר הזה היו מקריבים אותו קורבן להשם, ועל איזה סעיר עלה עליו הגורל להזזל, שאותו היו שולחים להזזל בהמשך. זה בהמשך הגמרא תביא את המשנה שממשיכה לעסוק בעניין הזה של שני הסעירים. דרך אגב, המשנה מזכירה שזה שיהושע בן גמלא לקח את אותם הגורלות והפך אותם מעץ לזהב, עשה אותם של זהב, היו מזכירים אותו לשבח. אז זה שהוא תרם לבית המקדש, גורלות מזהב, זה כבוד שמיים, תפאר את השם. מביאה המשנה עוד רשימה של צדיקים שמוזכרים לשבח. כשבן קטין נהיה כהן גדול, הוא ראה את הכיור שהיה בבית מקדש, זה היה בעזרה שם, בין המזבח לבין האולם, עמד הכיור שממנו הכהנים היו רוחצים ידיהם ורגליהם לפני שהם עבדו עבודה בבית המקדש. הכיור הזה היו בו שני ברזים. נראה מהמשך הגמרא שברז אחד היה למטה, וברז אחר היה למעלה. שכשהכיור היה מלא, היו משתמשים בברז העליון, וכשהוא קצת התרוקן, היו משתמשים בברז שלמטה. היה בהתחלה לברז הזה רק שני ברזים, והוא עשה 12 ברזים, 12 דד לכיור. למה? כי בזמן שהקריבו את קורבן התמיד, היו עושים גורל, פייס, לדעת איזה כהנים יזכו להיות חלק מהקורבן התמיד, והיו 13 כהנים זוכים. כהן אחד זה ששחט את הקורבן, הוא לא היה צריך לקדש ידיו ורגליו מהכיור, כי זה לא חייב משהו זה להיות כהן. גם ישראל יכול לשחוט את קורבן התמיד. אבל 12 הכהנים הנוספים, כדי שהם יוכלו בבת אחת לרחוץ את ידיהם ורגליהם מהכיור, לכן הוא עשה 12 ברזים. שבהתחלה לא היו לו אלא שניים. והוא הלך ועשה 12 ברזים. עוד דבר שעשה בן קטין, ואף הוא עשה מוכני לכיור. הוא עשה מין גלגל כזה, גלגלת כזאת. שהכיור מלא במים, אז הרי המים האלה, מים רגילים של מעיין או משהו כזה, מכניסים אותם לתוך הכיור. הכיור הוא כלי שרת. יש כלל שכל דבר שמכניסים אותו בתוך כלי שרת, אפשר להשתמש בו רק עד הערב. ברגע שנהיה הערב, הוא נפסל, זה נקרא פסולינה. יש בעיה. כשיעבור לילה על המים, שבכיור הם נפסלים בלינה, אז מחר בבוקר יצטרכו למלות מים חדשים, זה בלגן. רוצים כבר להתחיל לעבוד בבית המקדש. אז מה הוא עשה? פתרון ממש יפה. הלך ועשה בור סמוך לכיור, עם מים, מקווה או מעיין, והוא רצה שישלשלו כל יום את הכיור לתוך אותו בור עם המים, שיהיה השקה וחיבור בין המים של הכיור לבין המים האלה, שהם לא נפסלים בלינה, וככה, במשך הלילה, המים האלה יישארו מים כשרים. ובבוקר, עם גלגל מיוחד, מרימים את הכיור, מוצאים אותו מתוך אותו בור עם המים, והמים שבתוכו כשרים לקידוש ידיים ורגליים, לרחיצת ידיים ורגליים של הכהנים. הוא עשה את זה שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה כמו שביארו. מונבז המלך, כשהוא התמנה, הוא עשה חידוש מאוד טוב בבית המקדש, שגם את זה הזכירו לשבח. היה עושה כל הידות הכלים של יום הכיפורים של זהב טהור. עשה את הידיות של הכלים שיהיו מזהב טהור. אמו של מונבז, אילני, אמו, עשתה נברשת כמין מנורה של זהב על פתח ההיכל, פאר והדר זה היה. ועוד דבר שהיא עשתה, אילני המלכה, אף היא עשתה מין טבלה, כמו מין שלט כזה, של זהב טהור, שמה היה כתוב על זה? פרשת סוטה כתובה עליה, כי הרי היו צריכים להעתיק לקלף את פרשת סוטה, במקום להביא ספר תורה ולהעתיק ממנו, אז יש לך פה על השלט הזה, מזהב, את כל הפרשת סוטה, ומשם העתיקו. בגמרת יתבהר בדיוק איך זה היה כתוב, הפרשת סוטה, על גבי אותו שלט. עוד אחד שמזכירים אותו לשבח, זה אותו יהודי שקראו לו ניקנור, שהוא תרם דלתות מנחושת לבית המקדש, ונעשו ניסים לדלתותיו, כמו שהגמרת תבהר בדף למתחת. והיו מזכירים אותו, אותן, את כל האלה שמזכרים פה, הזכירו אותם לשבח. דרך אגב, גם פה יש את הסימן כמו שהזכרנו, למד זין, ראשי תיבות, זיכרונם לברכה, אותם היו מזכירים לשבח, או זיכרונם לשבח. הכהן גדול הלך לכיוון פתח העזרה, שם הכינו לו שני סעירים. איפה הסעירים עמדו? למדנו במשנה לצפון המזבח. עכשיו, מדיקה אמר לצפון המזבח, למה לא כתוב למזרח המזבח מול החלק הצפוני שלו? זאת אומרת ככה, נסביר מה בעצם פה הנקודה של הגמרא. כשנכנסים לעזרה, בכניסה ממול עמד המזבח. איפה בדיוק הוא עמד? בדיוק באמצע? אז יש בזה כמה דעות של תנאים. עכשיו, אם המזבח עמד בדיוק באמצע, זאת אומרת שהוא לא עמד כולו בצד דרום, בטוח שהכבש, הכניסה למזבח הייתה מצד דרום. עלו על הכבש, על הדרך שמובילה מהקרקע של העזרה אל המזבח. עכשיו, המזבח בוודאי עמד בצד דרום גם. עכשיו, יש ויכוח האם הוא גם עמד בצד צפון, האם חלק ממנו היה גם לתוך צד צפון. את למשל, אם המזבח עמד בדיוק באמצע, אז חצי ממנו בצד צפון, חצי ממנו בצד דרום. אם הוא עמד לגמרי בצד דרום, דהיינו מאמצע העזרה דרומה, אז אם כן יוצא, שלא היה שום חלק מהמזבח בצד צפון. עכשיו, פה נראה שהמזבח לא עמד באמצע. לא היה שום חלק מהמזבח בצד צפון, אלא כולו עמד בצד דרום. למה? כי מה אתה אומר? איפה עמדו שני הסעירים? משנה אומרת שהם עמדו לצפון המזבח. לא כתוב שהם עמדו למזרח המזבח. עכשיו אנחנו יודעים שהסעירים עמדו סמוך לפתח, וזה גם מאוד פשוט למה? כי תכף את הסעיר לעזאזל הולכים להוציא מבית מקדש, לקחת אותו לעזאזל. בשביל זה הוא צריך להיות כמה שיותר קרוב לפתח. עכשיו, הוא צריך מצד שני גם לעמוד בצד צפון. אם אנחנו מדברים על זה שנכנסים, הכניסה בפתח, אז זה בצד ימין. הוא צריך לעמוד בצד ימין של העזרה. בצד צפון. אז אם המזבח היה גם חלקו עמד גם בצפון, אז אם כן, כשאני שם את הסעירים בצד ימין, כשאני נכנס נאמר לעזרה, בצד ימין של הכניסה יש לי את שני הסעירים, ממולי יש את המזבח, אם המזבח עמד באמצע, שחלק ממנו היה גם בצפון, יוצא שיש לי פה בין המזבח לבין הקיר של הכניסה, הקיר המזרחי, יש לי פה את השני הסעירים, בין הצד המזרחי של המזבח לבין הקיר המזרחי של העזרה, עמדו שני הסעירים, בחצי הצפוני של העזרה. מזה שלא כתוב שהסעירים עמדו בצד מזרח של המזבח, אלא הם עמדו לגמרי בצד הצפוני של המזבח, דיינו, המזבח היה כולו בדרום, ובצד צפון עמדו הסעירים, הם הרי קודשי קודשים, הסעיר להשם אמור להיות קודשי קודשים, אז הוא עומד בצד צפון, אז הוא לא עומד במזרח המזבח, אלא הוא עומד בצד הצפון של העזרה, שזה באיזשהו מקום גם בצפון של המזבח. מכלל, דמזבח, לאו בצפון קאי. זאת אומרת, מזה אני לומד, שאין שום חלק מהמזבח בצפון של העזרה. ואם תעמיד את הסעירים במזרח המזבח, דיינו בחלק של המזבח לכיוון הכניסה, בכל מקרה הוא לא יהיה בצפון, כי כל המזבח נמצא בדרום. מני, לפי מי נאמרה המשנה שלנו? מי סובר שהמזבח היה כולו בדרום ולשום חלק ממנו לא היה בצפון? רבי אליעזר בן יעקב היא. זה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. נתניה ברייתא. פסוק אומר ששוחטים את הקורבנות קודשי קודשים צפונה לפני השם. מזה שכתוב צפונה עם ה' לומדים מפה שיהיה צפון השם. צפון כולו פנוי לפני השם. שכולו פנוי. כל החצי הצפוני של העזרה חייב להיות פנוי. דברי רבי אליעזר בן יעקב. בסדר. קיצור, רבי אליעזר בן יעקב סובר שכשאתה מסתכל על החצי הצפוני של העזרה, הוא ריק. אין בו שום כלי מהכלים של בית המקדש. כלים חשובים כמובן. אין בו את המזבח. יכולים להיות בו שולחנות, יכולים להיות בו טבעות לשחיטת קורבן, אבל, או עמודים, אבל לא, אין בו מזבח, אין בו איזשהו כיור, או אני יודע, איזה כלי מהכלים האלה. הוא כולו לפני השם. טוב, שואלת הגמרא, איך ייתכן שהמשנה שלנו סוברת שהמזבח כולו היה בצד הרום? והרישה, הרי המשנה הקודמת, בשיעור הקודם למדנו, מה אמרנו שם? אמרנו ששחטו את הפר, ששחטו את הפר, סמכו, הכהן גדול סמך את ידיו על ראש הפר. איפה זה היה? ליד הפתח של האולם. בין האולם לבין המזבח. בין האולם לבין המזבח. אמרנו ששם הכהן גדול, העמידו את הפר של הכהן גדול שם במקום הזה בין העולם ולמזבח בחלק הצפוני של העזרה, ושם הכהן נסמך על ראש הקורבן, פר חטאת של הכהן גדול, ושם גם שחטו את הפר הזה. שנשאלת השאלה, תגיד לי, הרי הפר כהן גדול הוא קורבן חטאת. איפה שוחטים קורבן חטאת? כל קודשי קודשים, חטאת זה נקרא קודשי קודשים, שחיטתם איפה? בצפון של העזרה. זאת אומרת, אם אתה יכול לשחוט את הקורבן חטאת, באיזשהו מקום שהוא בין האולם לבין המזבח, זה אומר שיש לך חלק מסוים של המזבח שעומד בצד צפון, ולכן יכול להיות שהפר נמצא בצפון של העזרה, ובכל זאת הוא עומד בין האולם לבין המזבח. בקדימה זה האולם ומאחור זה המזבח, ובאמצע זה הפר, והוא עדיין עומד בצד צפון. כי אם אתה אומר שכל הצד הצפון ריק, הוא ריק מהמזבח, אז לא יכול להיות שיש מקום בצד הצפון של העזרה, במקרה שלנו, ליד הפתח של האולם, לא יכול להיות שזה יהיה בין האולם לבין המזבח, כי המזבח הוא כולו בדרומה. לא יכול להיות שבאיזשהו חלק של צפון העזרה, יהיה שם את המזבח. מזה שבכל זאת אנחנו רואים שכן שמו את הפר בין האולם לבין המזבח, וזה היה בצד הצפון, זה אומר שזה כמו דעתו של רבי אליעזר ברבי שמעון היא, ולא כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. עונה הגמרא, האמת היא כולה רבי אליעזר בן יעקב, היא גם המשנה הקודמת. ותנאי בבין האולם ולמזבח. דיינו, באמת המזבח כולו עמד בצד דרום. זאת אומרת, אני נכנס בשער ניקנור לעזרה, אז אם הפתח הוא היה בדיוק באמצע. אז חצי, החצי וימינה זה צד צפון, החצי ושמאלה זה צד דרום, כשאני נכנס כמובן. עכשיו, המזבח עמד בדיוק מהקו האמצע לכיוון דרום. שום חלק ממנו לא היה בצד צפון. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה שהכהן גדול, עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה, עוברים את המזבח, הולכים בין האולם לבין המזבח. עכשיו אנחנו מה מוצאים? את הפר של הכהן גדול, רואים את הכהן גדול נשען על ראש הפר. הוא נשען עליו לא בין האולם ובין המזבח, כי הוא צריך להישען עליו בצד צפון, והמזבח כולו היה בצד דרום. רק הוא נשען עליו במקום כזה, נתקדם, נעבור את המזבח, נהיה במקום שהוא בעצם במקביל לבין הפתח והמזבח, בין הפתח העולם והמזבח. אנחנו הולכים קצת ימינה לכיוון צפון, ושם הפר נמצא, ומזרחה אין את המזבח, כי המזבח הוא כולו בצד דרום, ומערבה יש את העולם. ומה שכתוב שזה בין העולם ולמזבח, כי אם אנחנו מסתכלים לכיוון דרום, אז שם יש חלל את הרווח בין העולם ולבין המזבח, ואנחנו לא נמצאים באמת בין העולם לבין המזבח, אנחנו נמצאים במקביל יותר דרומה, שבכיוון צפון באמת, אנחנו נמצאים במקביל, סליחה, יותר צפונה, שבמקביל, בצד דרום, באמת זה בין העולם ולמזבח. זה הפירוש, בין העולם ולמזבח, במקום המקביל לבין העולם ולמזבח, אבל באמת אנחנו נמצאים בצד צפון, וזה לא שבצד אחד יש את המזבח ובצד אחד יש את האולם, אילו היינו עומדים יותר בחלק הדרומי, זה באמת היה ככה, אבל אנחנו עומדים בצד הצפוני. זה רק כנגד המקום שהוא בין האולם ולמזבח. בשנה למדנו שהכהן גדול שהוא החשוב, כשהוא בא לשים את שני הגורלות על שני הסעירים, הוא היה באמצע, ובימינו עמד סגן כהן גדול. הסגן בימינו, וראש בית אב שעובדים באותו יום, הכהנים שעובדים באותו יום, היה בשמאלו. אומרת הגמרא, איך זה בדיוק הלך? איך הולך סדר כשיש אדם חשוב, והוא הולך עם שני אנשים? אחד מהם חשוב יותר, והשני חשוב פחות. איפה עומד כל אחד מהם? אמר רב יהודה, דע לך שכשהולכים רב ותלמיד, התלמיד צריך ללכת בצד שמאל, והרב צריך ללכת בצד ימין. ותלמיד המהלך לימין רבו, אז לא מספיק שהוא לא יודע דברי תורה, הרי זה בור, הוא גם לא יודע דרך ארץ. מה דרך ארץ? דרך ארץ הוא שהתלמיד צריך ללכת בצד שמאל, והרב צריך ללכת בצד ימין. תנן, שואלת הגמרא, במשנה שלנו מה כתוב? הסגן היה הולך בימינו, וראש בית אב היה הולך בשמאלו. מה אתה רואה מפה? שכן מותר ללכת לימינו של רבו. מה מבינה? שמלכו שווה בשווה. זאת אומרת, יש את הרב, לימינו, הרב במקרה שלנו זה כהן גדול, לימינו הסגן כהן גדול, לשמאלו ראש בית אב, הם הולכים שווה בשווה באותה שורה. ועוד טניה, שרואים ברייתא שנאמרה גם כן בצורה כזאת שהרב ושתי תלמידיו הולכים בשווה לכאורה. שלושה שהיו מהלכים בדרך, הרב באמצע, גדול שבין התלמידים בימינו, וקטן שבהם משמאלו. עוד פעם אתה רואה שלכאורה הם הלכו שווה בשווה. דוגמה שלישית לזה, ראיה שלישית, וכן מצינו בשלושה מלאכי השרת, שבאו אצל אברהם אבינו, כמו שמובא בפרשת וירא, ומעניין פה במסכת יום הדף למדזיין המקור, מה היה השמות של השלוש מלאכים, של שלושה המלאכים. מיכאל עמד באמצע, גבריאל בימינו של מיכאל, ורפאל בשמאלו של מיכאל. אתה רואה מפה לכאורה שהם עמדו כולם בשווה. איך ייתכן? אתה אומר הרי שאסור ללכת לימינו של רבו בשווה. עונה הגמרא, תרגומה, רב שמואל בר פפא, כמי דרב ועדה. אני אגיד לך מה הכוונה הסגן בימינו, ומה הכוונה כל אלה שהולכים לימינם של רבם. הם לא הולכים בשווה, הם הולכים מאחוריו. כדי שיתכסה בו רבו. הם מסתירים את הרב מאחורה. שאתה אומר, מה, הם הולכים מאחורי רבם? זה גם לא טוב. והתניה, המהלך בשווה כנגד רבו, הרי זה בור. מה אתה הולך שווה בשווה לרב? תלך קצת אחורה. והמהלך אחורי רבו, הרי זה מגסי הרוח. אתה רואה שגם מאחורה אסור. עונה הגמרא, הם לא הולכים לא מאחורה ולא מצידו. אלא מה כן? בצדד הצדודי. הם הולכים קצת אחורה, ומכסים את הצד שלו. הם הולכים כמעט שווה בשווה, רק קצת אחורה. כדי שזה לא יהיה ממש שווה בשווה, כי שווה בשווה אסור. במשנה למדנו שבפתח של העזרה, איפה שהכהן גדול הלך לכיוון שני הסעירים, סעיר אחד אמור להיות להשם וסעיר אחד לעזאזל, וקלפי הייתה שם. הוא בא שני גורלות. אחד כתוב עליו להשם והשני כתוב עליו לעזאזל, ואז הוא מוציא שני הגורלות ושם אחד על סעיר אחד ואחד לסעיר השני. זה שעלה עליו הגורל להשם, מקריבים אותו סעיר להשם, וזה שעלה עליו הגורל לעזאזל, מקריבים אותו סעיר, לא מקריבים אותו, אלא שולחים אותו סעיר לעזאזל. תנו רבנן, הפסוק אומר, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות. גורלות, ממה? מזהב, מעץ, לא כתוב ממה, של כל דבר. עכשיו כתוב, גורלות, הייתי יכול לחשוב על כל אחד מהסעירים שתי גורלות. יכול ייתן ארבע גורלות, שניים שכתוב עליהם להשם ייתן על סעיר זה, ושניים שכתוב עליהם לעזאזל ייתן על סעיר זה על הסעיר השני. עונה הגמרא לא, תלמוד לומר גורל אחד להשם, וגורל אחד לעזאזל. אין כאן להשם אלא גורל אחד, ואין כאן לעזאזל אלא גורל אחד. עדיין יכול, הרי כתוב גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. ונתן על שני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. יכול להיות שעל שני הסעירים שמים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, דיינו. יהיה לו פה שתי גורלות, שתי סטים, שכל סט יש גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל, וישים סט אחד על, גורל, על סעיר אחד, וסט שני על סעיר שני. יוצא שעל כל סעיר יש גם גורל להשם וגם גורל לעזאזל. אולי ככה יעשה. יכול ייתן של שם ושל עזאזל גם על סעיר זה, ושל שם ושל עזאזל גם על סעיר זה. ואז הוא יחליט, הכהן גדול, איזה מביניהם הוא רוצה להשם, ואיזה מביניהם הוא רוצה לעזאזל. תלמוד לומר, גורל אחד להשם. למה צריך לכתוב אחד? תגיד גורל להשם. בללמד אותנו שאתה לא יכול לשים גם גורל להשם וגם גורל לעזאזל על אותו סעיר. אין כאן להשם אלא אחד, ואין כאן להשם אלא, ואין כאן לעזאזל אלא אחד. אם כן, מה תלמוד לומר לשון רבים, גורלות? תגיד גורל אחד להשם וגורל אחד לזזל, זהו. למה צריך כתוב באמת, בכלל פעם, אפילו פעם אחת גורלות, למה כתוב לשון רבים? אלא שיהיו שווים. שתי הגורלות צריכים להיות אותו דבר. מה פירוש אותו דבר? שלא יעשה גורל אחד של זהב וגורל אחד של כסף. יותר גרוע מזה, שלא יעשה גורל אחד גדול וגורל אחד קטן. ואז הוא יכול למשש ולדעת מה להשם ומה להזזל, כי הוא יודע למשש. הוא ידע שמזהב זה להשם למשל, אז הוא ידע למשש שזה של זהב, אז הוא יבחר לצד ימין למשל את הלהשם. לא, צריך שזה יהיה בצורה לא מתוכננת. מה שיוצא להשם יהיה להשם, מה שיוצא להזזל יהיה להזזל. הברייתא אומרת שמדין תורה גורלות אפשר לעשות של כל דבר, לא דווקא זהב. שואלת הגמרא פשיטא, למה שתחשוב שצריך דווקא מזהב? עונה הגמרא, לא צריכה לכדתניא, שלגבי הציץ, אחד משמונה בגדי הכהונה הגדולה, שהיה על מצחו של הכהן הגדול, כתוב שם, לפי שמצינו בציץ שהשם כתוב עליו, כתוב שם י' אחרי זה ה', אחרי זה ו' אחרי זה ה', כתוב קודש להשם, אז כתוב י' כ' ו' כ', והוא הרי של זהב, אז יכול אף זה, הגורל של להשם, גם עליו כתוב י' אחרי זה ה', אחרי זה ו' אחרי זה ה', כי זה להשם. הייתי חושב שזה גם כן צריך להיות של זהב, יכול אף זה כן, תלמוד לומר, גורל, גורל ריבה, שזה בא ללמד אותנו לא דווקא עם, עם הפתקה זה מזהב, אלא יכול לעשות של זית, מעץ זית, יכול לעשות של ריבה שזה יכול להיות של אגוז, ריבה שזה יכול להיות של עץ אשקרוע, יכול לעשות מכל סוגי עץ, אפילו מזהב, מכל סוג דבר שהוא אפשר לעשות את הגורלות להשם ולעזאזל. במשנה למדנו שהכהן גדול בן קטין, כשהוא הגיע, היה בכיור שני ברזים, והוא עשה 12 דד לכיור, 12 ברזים וכו'. מה הסיבה שהוא בדיוק עשה 12? תנא ברייתא, כרי כשעבדו בקורבן התמיד, בבוקר, בערב, אז 13 כהנים היו עסוקים בקורבן התמיד. אחד מהם היה שוחט את קורבן התמיד, שזה לא חייב דווקא להיות על ידי כהן, לכן הוא לא חייב דווקא קידוש ידיים ורגליים, אבל נשארו עוד 12 כהנים. אז תנא, כדי שיהיו 12 אחיו הכהנים העסוקים בקורבן התמיד, מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת. לכן הוא עשה בדיוק 12. תנא, האמת היא שהברייתא הזאת, יש מפרשים, הרשש ועוד, שמבארים שזה הולך על הכיור מתי שהוא היה של שני ברזים. שהיה לו ברז אחד למעלה וברז אחד למטה. כמו שביארנו במשנה. אז שחרית, בתחילת היום, כשהכיור היה במילואו, היה לו מים עד למעלה, אז השתמשו בברז העליון, בקדש ידיו ורגליו, מן הברז העליון. ערבית, בירידתו, כשהוא ירד חזרה לבור, וחלק מהכיור כבר היה ריק, כי כבר השתמשו במים, אז בקדש ידיו ורגליו, מן התחתון. הם משתמשים עם הברז התחתון. יש אחרים שמפרשים, שזה הכוונה, שכשבן קטין עשה 12 ברזים לכיור, הוא עשה 12 למעלה ו-12 למטה. בבוקר השתמשו ב-12 ברזים שלמעלה, ובערב השתמשו ב-12 ברזים שלמטה. עוד למדנו במשנה, שאותו בן קטין, אף הוא עשה מן גלגל כזה מוכני לכיור, וכו'. מהי מוכני, מה זה הכוונה? ואת הגמרא, אמר הבעיה, הבעיה גלגלה, זה מן גלגלת כזאת, דאב המשעק עלי, איתו היו משקעים ומורידים את הכיור ללמטה לתוך בור עם מים, כמו שביארנו, כדי שהמים יהיו השקה, המים של הכיור עם המים שבבור, ואחרי זה בבוקר היו מגלגלים ללמעלה את הכיור, בשביל להוציא את הכיור מהמים. במשנה למדנו, מונבז המלך עשה כל ידות הכלים של יום הכיפורים מזהב טהור. שואלת הגמרא, למה רק את הידיות? נאבדינו ללידוד את זהב, תעשה את הכלי בעצמו, את כל הכלי, שכולו יהיה עשוי מזהב טהור. תרצת הגמרא, אמר הבעיה, באמת את הכלים של יום הכיפורים עשה כולם מזהב טהור. אבל יש כלי אחד שאתה לא יכול לעשות אותו מזהב טהור. זה סכין. הסכין של השחיטה צריך להיות ממתכת חזקה מאוד. הזהב היא לא מתכת כל כך חזקה. לכן את הסכין עצמה לא עשו מזהב. בידות הסכינים את הידיות עשו מזהב. שואלת הגמרא, ואת שאר הכלים עשו מזהב, הכלים של יום הכיפורים, מי טבעי, קושייה מברייתא. אף הוא, מונבז, עשה קני הכלים, הבסיס מלמטה של הכלי, והוגני הכלים, רש"י מבאר, המקום של האחיזה של הכלים, וידות הכלים, הידיות, וידות הסכינים, הידיות של הסכינים, של הכלים, של עבודת יום הכיפורים, עשה את כולם של זהב. אתה רואה מפה, שלא רק הידיעות של הסכינים הוא עשה מזהב, גם הידיעות של שאר הכלים הוא עשה מזהב. אז אתה רואה שרק את הידית הוא עשה מזהב, את הכלי עצמו לא. עונה הגמרא, תרגומה, תרגומה הבעיה. איזה ידות כלים דובר פה? שהם כמו סכינים. בקטטה דנר גי, בקט של הקרדום, ובקטטה, בכוונה בקט וחציני של המגל, של הקרדומות והמגלים, שמבקים איתם עצים, או שחותכים איתם את הבשר, הכלים האלה הם כמו סכין, והם היו עשויים באמת ממתכת אחרת ולא מזהב, רק הידית הייתה עשויה מזהב. מה שבברייתא כתוב, שגם הבסיסים של הכלים, והמקום האחיזה של הכלים, זה היה עשוי מזהב, אז משמע ששאר הכלי לא היה עשוי מזהב, זה מבארים הראשונים, תוספות ישנים, תוספות הראש, שהדרך הייתה שאת הבסיס ואת המקום האחיזה של הכלי לא היו עושים מזהב, גם כלים שעשויים מזהב. אז החידוש הוא שפה לא רק את הכלי הוא עשה מזהב, אלא גם את הדברים האלה הוא עשה מזהב. אבל אין החינמי, באמת כל הכלי היה כולו מזהב. עוד במשנה למדנו, אילני, אמו של מונבז, עשתה נברשת של זהב, והיא שם את זה בפתח של ההיכל. מביאה הגמרא תנא, הנברשת הזאת, כשהשמש הייתה זורחת, היא הייתה מאוד נוצצת, כי הרי הפתח של ההיכל היה לכיוון מזרח. בשעה שהחמה זורחת, הניצוצות של אור מהקרניים של השמש, היו יוצאים, חוזרים ממנה, וככה, כשהאור של השמש היה קורן אל הנברשת, והנברשת הייתה מקרינה חזרת האור, היו יודעים, עכשיו זה זמן קריאת שמע. הכל היו יודעים שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. לא צריכים לצאת, לבדוק אם הגיע הזמן קריאת שמע. שואלת הגמרא, מי צריך לדעת מתי זמן קריאת שמע בבית המקדש? מי טבעי, הקורא את שמע של קריאת שמע בבוקר של שחרית עם אנשי המשמר שעובדים בבית המקדש, דהיינו, בזמן שהכהנים קוראים קריאת שמע, זה לא זמן קריאת שמע שאפשר לקרוא, ומי שקורא איתם ביחד לא יוצא ידי חובה. וכן, אדם שקורא קריאת שמע עם אנשי המעמד, אלה מעם ישראל שעמדו בשליחות הציבור, הם היו ישראלים, שעמדו בשליחות עם ישראל בשביל לעמוד בזמן הקרבת קורבן התמיד, הם גם כן לא היו קוראים קריאת שמע בזמן שכל אחד יכול לקרוא. ולכן, לא יצא ידי חובת המצווה, מפני שאנשי משמר היו משכימים וקוראים קריאת שמע לפני הנצח חמה, כי הם חששו אולי הם יעבדו כל כך הרבה זמן והם יפספסו את הזמן של קריאת שמע, אז הם מתחילים לעבוד לפני הנץ, אז הם כבר קוראים קריאת שמע לפני הנץ, כי הם לא יודעים אולי הם ימשיכו את העבודה עד אחרי סוף זמן קריאת שמע של שחרית. אז הם כבר היו קוראים אז קריאת שמע. ואנשי המעמד היו מאחרים את הקריאה אחרי סיום עבודת קורבן התמיד, וגם איתם אי אפשר לצאת ידי חובת קריאת שמע. אז אם כן, הכל פנים הם קראו קריאת שמע לפני סוף זמן קריאת שמע, שזה סוף השעה השלישית של היום. אבל זה לא כדאי להסתמך עליהם, כי עדיף לקרוא קריאת שמע כמה שיותר מוקדם, לא לחכות לרגעים המאוחרים שלפני סוף זמן קריאת שמע. אז על כל פנים, בשביל מי מיועדת הנברשת הזאת שבא להגיד לנו מתי זמן קריאת שמע? הכהנים שעובדים הרי קוראים קריאת שמע לפני, ואנשי המעמד קוראים קריאת שמע מאוחר יותר. אז למי מיועדת הנברשת הזאת כדי לגלות לנו שהגיעה תחילת זמן קריאת שמע? אמר רבי, לשאר עם עדי בירושלים, לשאר העם שהיו בירושלים שהגיעו לעזרה באותו היום, והם באו להקריב קורבנות וכדומה, הניצנות של הנברשת נתן להם סימן שאפשר לקרוא קריאת שמע של שחרית. דבר נוסף שעשתה אילני המלכה, אף היא עשתה טבלה, מין כזה מודעה מזהב, שהיה כתוב עליו כל הפרשה של סוטה, ומזה היו מעתיקים, במקום להביא ספר תורה לעתיק, מתי שצריך לקיים את כל ההלכות שקשורים לפרשת סוטה, שאם אדם חושש שאשתו נטמעה והוא רוצה לדעת אם היא טהורה או לא, הוא נותן לה לשתות ממים שבתוך המים האלה מחקו מתוך קלף את הפרשת סוטה, כמו שזה מוזכר בתורה, פרשת ואתחנן. אז היו כותבים, פעם היו פותחים ספר תורה לכתוב את פרשת סוטה. היא תקנה שיהיה מין טבלה מיוחדת, מין מודעה מיוחדת מזהב טהור, שיהיה כתוב שם פרשת סוטה. שואלת הגמרא, הרי במסכת גיטין, דף סמך עמוד א', יש ויכוח בין התנאים, האם מותר לעשות את מה שאנחנו רגילים לעשות, לכתוב ציטוטים מתוך התורה, או שאם אתה כותב פסוקים, אתה חייב לכתוב את כל התורה כולה בבת אחת. כאן אתה רואה שאפשר לכתוב חלק מהתורה, שם התמינה כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, אפשר בשביל ילד שרוצה ללמוד פסוקים, אתה לא רוצה לתת לו ספר תורה שלם, אתה יכול לכתוב לו חומש או פרשה, ששם יהיה כתוב חלק מהתורה, הרי יש בזה ויכוח בין התנאים, אתה רוצה להוכיח מפה שזה מותר, כמו התנא שסובר שזה מותר, אמר יש לקיש משום רבי ינאי, לא, מפה אין ראיה, כי אפשר לומר שכל הפרשת סוטה הייתה בראשי תיבות, באלף בית, לא כתבו את כל המילים, אלא כתבו רק את האות הראשונה של כל מילה, והכהנים הכירו בעל פה את הפרשת סוטה, וזה הזכיר להם ככה את הראשי תיבות, הם כבר לבד זכרו ויכלו לכתוב על קלף פרשת סוטה. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה היה ראשי תיבות? מיתי והברייתא אומרת, כשהכהן, כשהוא כותב את פרשת סוטה, רואה בטבלה הזאת שעשתה אילני, המלכה, וכותב בקלף מה שכתוב בטבלה, אז לא יכול להיות שזה ראשי תיבות. מה, יכתוב ראשי תיבות? צריכים לכתוב את כל הפסוקים. עונה הגמרא, אימא, את אומר שהכוונה של הברייתא רואה וכותב לא מה שכתוב בטבלה, אלא כמה, כמו מה שכתוב בטבלה. דיין, הוא ראה את האות, והוא ידע לפי זה מה המילה כולה. את האות הראשונה של המילה הוא ראה, ואז הוא ידע לפי זה מה כל המילה. שואלת הגמרא, מי טיבי, כתוב ברייתא מפורש מה שהיה כתוב על הטבלה הזאת. כשהכהן הוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה, ומה כתוב בטבלה, הברייתא אומרת, הברייתא כותבת ככה. כאן כתוב, אם שכב איש אותך, ואם לא שכב, אם סתית ואם לא סתית, אז ככה. אם לא שכב, באמת כתוב בפרשה. אם לא סתית גם כתוב בפרשה, אבל אם שכב, הכוונה על מה שהפסוק אומר, וייתן איש בך את שכובתו, זה מה שכתוב, לא אם שכב איש אותך, וכן, אם סתית, התורה אומרת, ואת כי סתית. זה דרך לכתוב בצורה כזאת, זה מה שבכל אופן מתכוונים. אז אם כן, אתה רואה מפה שהיה כתוב מילים שלמות, לא רק ראשי תיבות, אז איך אתה אומר שכתבו בראשי תיבות? מתרצת הגמרא, באמת כתבו בראשי תיבות. אבל הטעם, מה שכתוב כאן בברייתא, שכתבו מילים שלמות, הכוונה בסירוגין. מה פירוש בסירוגין? שכתבו את כמה מילים הראשונות של הפסוק, כתבו אותו מילה שלמה, ואת המשך הפסוק כתבו בראשי תיבות, כדי לא לכתוב פסוקים שלמים בטבלה. זאת אומרת, יכול באמת להיות שהטבלה שעשתה אילני המלכה, היה כתוב שם כל פרשת סוטה מה שצריכים לכתוב על הקלף. אבל זה לפי הדעה שסוברת שזה מותר, אבל לפי הדעה במסכת גיטין דף סמך סוברת שזה אסור, אז אין מפה הוכחה, כי הוא יכול לדחות ולומר שייתכן שבאמת לא כתבו על הטבלה פרשה שלמה של פרשת סוטה, אלא כתבו רק חלקי פסוקים, ואת החלק השני כתבו בראשי תיבות, ועד כאן דף למד זין.